בקיצור שולחן ערוך, בקטע הראשון שלפנינו, בסימן קכ"ח, נאמר בשם האריז"ל על הפסוק, ואשר לא צדה, והאלוהים עינה לידו, ושמתי לך ראשי תיבות אלול. עינה לידו, ושמתי לך ראשי תיבות אלול. לומר, כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה. וזה מאוד לא מובן. חודש אלול זה נכון, חודש של עת רצון לקבל תשובה על החטאים של השנה. אבל מה זה קשור לעיר מקלט? אני מאוד מבין את ההמשך של הקיצור שולחן ערוך, שכותב וגם רמז שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש זה. זה אני מבין. אדם שרץ לעיר מקלט זה אדם שהרג בשגגה, ובעיר מקלט הוא יושב ובאמת לומד לעומק את ערך החיים, את חשיבות החיים, וממילא זה מביא אותו לתשובה על השגגה שהוא עשה. אז אני מבין את הקשר לפי ההסבר הזה בין ערי המקלט לחודש אלול. אבל מה שפותח הקיצור שולחן ערוך מאוד לא מובן. כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה. ולכן זה קשור לעיר מקלט. לא מובן. וזו למעשה שאלתנו הראשונה. מהו הקשר בין זה שחודש אלול הוא עת רצון להערי המקלט שרומזים על חודש אלול? עינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. זוהי שאלתנו הראשונה. הפסוק שהאריז"ל משתמש בו מופיע בקטע השני שלפנינו, אפשר לראות את זה באופן ברור, בפרשת משפטים, מכה איש ומת מות יומת, ואשר לא צדה, והאלוהים עינה לידו, ושמתי לך כדי לעשות קו, מקום אשר ינו שם. זה ראשי תיבות של המילה אלול, והשאלה היא, מהו הקשר בין חודש אלול שהוא עת רצון להערי המקלט? שאלה נוספת, פרשת הרי המקלט, עסקנו בה השבת בקריאת הפרשה. וכך אומרת לנו התורה בקטע השלישי, כי יחרית השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם, וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם. ואז מה? שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. כותב על כך הרמב"ן בקטע הרביעי, וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם, ללמד שלא נתחייבו בה אלא לאחר ירושה וישיבה. וכן עשה יהושע. זאת אומרת שמצוות ערי המקלט מתחילה רק לאחר 14 שנה בארץ ישראל, לאחר שנות כיבוש וירושת הארץ. וכאן שאלתנו השנייה, מדוע מצוות ערי המקלט לא מתחילה מיד עם הכניסה לארץ? מדוע יש צורך להמתין 14 שנה ורק אז המצווה מתחילה? שאלה נוספת, בהמשך אותה פרשה נאמר בקטע החמישי, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, מתי זה יהיה הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולנו לתת לנו את כל הארץ? לעתיד לבוא, בימות המשיח. ואז מה? כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך וללכת בדרכיו כל הימים. וכאן כדאי לעשות קו, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. כותב על כך הרמב״ם בקטע השישי בהלכות רוצח, בימי המלך המשיח מוסיפים שלוש אחרות על אלו השש, שנאמר ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. ואיכן מוסיפים אותן? בערי הקיני והכניזי והקדמוני שנכרת לאברהם אבינו ברית עליהם ועדיין לא נכבשו, ועליהם נאמר בתורה ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לך ולאבותך ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. כאן שאלתנו השלישית, שהיא שאלה מאוד קשה, לעתיד לבוא בימות המשיח, שעל הימים האלה נאמר מלא הארץ דעה את השם, ימים שאנשים יחיו ברמה רוחנית גבוהה, אז צריך להבדיל עוד שלוש ערי מקלט. אם צריך, היום יותר ממחר. והנה באה התורה ואומרת לו, לעתיד לבוא בימות המשיח, שאנשים יבינו יותר את ערך החיים, וסדר החיים יהיה ברור יותר, למרות זאת, צריך להבדיל עוד שלוש ערים. והשאלה היא מה ההיגיון ומהו ההסבר מדוע לעתיד לבוא יהיה צורך להבדיל עוד שלוש ערי מקלט. השאלה הרביעית והאחרונה, אם לא הקשה שבכולם, לפחות המעניינת שבכולם, כל פעם שמקביעים את הספר תורה מנהג ישראל לומר וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אם נצא לרחוב או ניכנס לבית מדרש ונשאל איפה הפסוק הזה מופיע, קרוב לוודאי שרוב הנשאלים לא ידעו. ינסו להגיד במתן תורה, בסוף ספר דברים, אבל למעשה הפסוק הזה מופיע בערי המקלט. פרשת ואתחנן בקטע השביעי, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש לנוס שם רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו מתמול שלשום ונס אל אחת מן הערים האל וחי את בצר במדבר בארץ המישור לראובני ואת רמות בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, שפרשת ערי המקלט, זה למעשה המפתח, השורש, והיסוד, לכל התורה כולה. מי שרוצה להיכנס, לעולמה של תורה, בצורה הנכונה, עם המפתח הנכון, המפתח נמצא כאן, בערי המקלט. זאת התורה, אשר שם משה לפני בני ישראל. ושאלתנו הרביעית, איך ערי המקלט, פרשת ערי המקלט, דיני ערי המקלט, משמשים כמפתח וכיסוד לכל התורה כולה. אלה הם השאלות שאנחנו מבקשים בסייעתא דשמיא הגדולה בפתחו של חודש אלול לעסוק, וכמובן לראות איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מהו הקשר בין זה שחודש אלול הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים לבין ערי המקלט, שהאריז"ל מוצא בהם רמז לאלול, אינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול? שאלה נוספת, מדוע מצוות ערי המקלט מתחילים רק לאחר ירושה וישיבה ולא מיד עם הכניסה לארץ, כמו הרבה מצוות שחלות מיד עם כניסתנו לארץ? שאלה שלישית, לעתיד לבוא יהיה מצווה להבדיל עוד ערי מקלט, בזמן שאנשים יבינו את איכות החיים האמיתית והארץ תהיה מלאה בדעת השם, מה ההיגיון אז להבדיל עוד ערי מקלט? מה ההסבר לזה? והשאלה האחרונה, איך הרי המקלט משמשים יסוד ומפתח לכל התורה כולה, שעליהם נאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ואת זה אנחנו אומרים כל פעם בשעה שאנחנו רואים את הספר תורה פתוח. אלה הם השאלות. ננסה, נלך לאט לאט. יש פה דבר פלאי פלאי פלאים, שכמובן יורד עד אלינו, במיוחד בימים שבהם אנחנו נמצאים. אז נלך לאט לאט ונברר את הדברים. נפתח את הדברים בצורה הבאה. המשנה למסכת אבות מלמדת אותנו, ללשון המשנה, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. לכל דבר יש מקום, ולכל אדם יש את השעה שלו. מקום זה לא דבר טכני. מקום זה לא דבר שמסתדר עם העבודה, עם הלימודים, עם הפרנסה של האדם, ולכן הוא בחר לגור במקום מסוים. מקום בחזל עניינו שהוא מצטרף לאישיות של האדם. ראשית, רואים את זה באופן מפורש. בדברי חזל המפורסמים, שמכירים רק את חלקם. אותם דברי חזל, האומרים 40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפלוני, באותו חזל יש תוספת. וכך נאמר בקטע השמיני. אמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. פלאי פלאים. אותה הכרזה אלוקית שרובן מתאים בדיוק לרחל, וזה באמת זיווג מן השמיים, זה לא רק רובן ורחל, זה גם המקום שבו הם יגורו. כדי שהם יוכלו למלות את תפקידם בעולם כפי שצריך, לא רק מספיק שרובן ורחל התחתנו, הם גם צריכים באיזשהו שלב בחיים להגיע למקום שמתאים לשניהם. ואז הם יעשו את תפקידם בצורה המלאה. בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. המקום מצטרף עם האישיות של האדם. רואים את זה גם בדברי חז"ל, הרבה פעמים מופיעים תנאים, אמוראים, עם המקום שבו הם גרו. הדוגמה המפורסמת ביותר, רבי יוסי. רבי יוסי הגלילי. מה זה משנה אם הוא גר בגליל או בנגב? יש הבדל גדול מאוד. אם רבי יוסי היה גר בנגב, זה היה רבי יוסי אחר לגמרי. רבי יוסי הוא רבי יוסי, כי הוא רבי יוסי הגלילי. יותר מזה. היום היה היורצייט של הרב קוק. באחד האגרות שהוא כותב, מישהו שאל אותו, היה ויכוח איפה לגור, הוא רצה במקום מסוים, אשתו רצתה במקום אחר, ויכוחים, דיונים מוכרים. וכמובן הוא העדיף בירושלים, גור בירושלים זה הרי עניין גדול. אז נראה קטע קטן מאותה תשובה שכותב לו הרב קוק, באיגרות, באיגרת למתת, ואפילו בדרך הפשטות, יש לכל מקום ומקום חיבת הקודש מיוחדת בפני עצמה. למשל, אני, אומר הרב קוק, גר ביפו. לפני שומיה הרב של ארץ ישראל, הוא גר ביפו. אז פה עיר הקודש יפו, תיבנה ותיכונן. יש לחבב עיר מיוחדת, יש בה משהו סגולי ומיוחד, למה? מצד שהיא גבול המסומן בתורה הקדושה, גבול ים. ומצד שבה הלך יונה הנביא עליו השלום, שבוודאי כמה וכמה תיקונים ישריש בהליכתו לדורות. אותו יונה שבורח ועובר דרך יפו לרדת באונייה, הוא בטח תיקן כמה תיקונים ביפו. ובא ובוא הדוברות לשלמה המלך עליו השלום לבניין בית המקדש, כנאמר בדברי הימים, ושם נעשה הנס לניקנור. אז הנה מקום מיוחד לכן, הוא כותב לו, אף על פי שירושלים חביבה מאוד וקדושתה כוללת וישובה קודם לכל, מכל מקום כל אחד שישיג על פי פרטיות שורש נשמתו שהוא שייך לקדושה המיוחדת פרטית השייכת לאותה העיר, היה קובע בדירתו. בלשוננו שלנו, כל אחד מתאים למקום אחר. ודאי כולם רוצים לגור בירושלים, אבל יהיו כאלה שמתאים להם לגור דווקא בקיבוץ, ודווקא בגולן, ודווקא בנגב, ודווקא בגליל. ודאי, יעלו לירושלים, יבקרו בירושלים, יבלו בירושלים, אבל כל אחד צריך למצוא את המקום שמתאים לו. כי המקום והאדם מצטרפים ביחד. אם כן, נתקדם צעד קדימה. כשם שהדברים אמורים ביחס לאדם ומקומו, כך הדברים אמורים ביחס לכל עם וארצו. הצרפתים יגורו בצרפת, והאנגלים באנגליה, והאמריקאים באמריקה, והיהודי בארץ ישראל. למה דווקא בארץ ישראל? ארץ ישראל זה המקום היחיד בעולם שהוא מקום לא נורמלי. אין בו את הכללים שקיימים בכל אומה ואומה. ואויל והמקום הוא לא נורמלי, וגם אנחנו עם לא רגיל ולא נורמלי ככל העמים, אז לעם לא נורמלי, ותכף נסביר את הדברים, מגיע מקום לא נורמלי. הלא נורמליות של ארץ ישראל היא, כפי שאומרת התורה בקטע העשירי, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרחה והשקיטה ברגליך כגן הירק, והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. נו, אז מה? אז אין הרבה ריברס מסביב, נערות, שאפשר לקבל מים בקלות. אז מה? מה ההבדל? מסיים את התורה, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. המיוחד של ארץ ישראל זה שני מילים. זה מקום שאפשר להרגיש תמיד לפני השם. תמיד עיני השם אלוקיך בא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. מקום שאפשר להרגיש לפני השם. ולכן, מאוד מעניין, כולנו יודעים דברי חז"ל על התורה, שצריכים להרגיש כל יום יהיו בעינינו כחדשים. ועל יציאת מצרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אבל זה נאמר לא רק על התורה ויציאת מצרים, זה נאמר גם על ארץ ישראל. בפרשת בו, בקטע ה-12, נאמר, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. כותב רש"י בקטע ה-13, כדאי לסמן בקו בשורה השנייה, ונתנה לך. תהי בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. ארץ ישראל ניתנת, או חס וחלילה נלקחת, כל יום. במה זה תלוי? עד כמה שאנו מרגישים יותר לפני השם. ככל שמרגישים יותר לפני השם, זה מקיים את הארץ עבורנו, וככל שחס וחלילה להפך, לא מרגישים את זה, אז זה מצמצם את הארץ עבורנו. אם כך, זה פילי פלאים. הרגע שבו מרגישים לפני השם בראש השנה, יותר מכל הרגעים האחרים, כך נדמה לי, זה הזמן של התקיעות. שעומדים ועוצמים את העיניים ושומעים את כל השופר, ומבקשים באותו זמן סליחה, מערערים בתשובה אמיתית, ומבקשים שכל מילוי משאלות ליבנו יתקיים דרך השופר שעולה. כל הבקשות וכל המשאלות וכל הקבלות, הכל דרך השופר. יש תחושה שלפני השם. מה עושים כמה רגעים קודם תקיעת שופר? מה עושים כמה רגעים קודם לפני הרגע הגדול הזה שלפני השם? אומרים 7 פעמים למנצח, לבני קורח. מה כתוב בלמנצח לבני קורח? בהבנה פשוטה ונכונה, מלכות השם, כמו שנאמר בקטע 14. הריעו לאלוהים בכל רינה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. סוכבה, אבל האלוהים בתרועה, השם בכל שופר, זמרו אלוהים, זמרו, זמרו למלכנו, זמרו, כי מלך כל הארץ, אלוהים, זמרו משכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. מלכות השם, ודאי, עומדים להמליך את הקדוש ברוך הוא. רגע לפני ההמלכה, מרגישים את מלכות השם, מזכירים את זה. אבל אם נסתכל טוב טוב בפסוקים, נגלה עוד דבר. ארץ ישראל גם כן מופיע לפני תקיעות. פסוק ה', כדאי לסמן אותו. יבחר נא לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע. כותב על כך הרד"ק בקטע ה-15. יבחר מה שהיה מקודם שלנו, אתה גם כן בחר אותה לנו, והשיבנו אליה, והארץ הזאת היא גאון יעקב ותפארתם, כי בו התפארו על כל הגויים. ארץ ישראל מופיע רגע לפני התקיעות, וההסבר הוא, לפי מה שאמרנו, נפלא. כי ברגע לפני תקיעות, אומרים חזל, רב יהודי, אתה מרגיש עכשיו לפני השם, דע לך, את ההרגשה הזאת אפשר להרגיש כל הזמן בארץ ישראל. תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ההרגשה הזאת שלפני השם. אם כך, למדנו שהמקום מצטרף לאישיותו של האדם, והמקום מצטרף לאופיו של העם. כל אומה והפרסונליטי שלה, ולכל אומה יש מקום שמתאים לפרסונליטי שלה. עם ישראל שנהיה עם סגולה מכל העמים, עם שמבין את המושג שלפני השם, מקבל מקום מיוחד שבו אפשר תמיד להרגיש, אם רוצים, לפני השם, ארץ ישראל. אם כך, נשוב עכשיו למה שפתחנו. שהאדם הורג בשגגה, למעשה הוא ייבד את מקומו. אומרת התורה, ולארץ לא יחופר לדם אשר שפך, כי אם בדם שופר. אין לו מקום. יותר מזה, גואל אדם רץ אחריו. הוא רץ אחר כבר איזה 10 מייל. עוד רגע הוא מגיע והורג אותו. ומותר לו להרוג אותו. ברגע האחרון, אותו הורג בשגגה, נכנס לעיר מקלט. מה ההרגשה שלו? הקדוש ברוך הוא, תודה. נתת לי חיים חדשים. איבדתי את מקומי ונתת לי מקום חדש. ההרגשה באותו רגע היא ההרגשה המוחלטת שלפני השם. אין שום חציצה בין הדיבור ובין הלב. האדם מרגיש לפני השם. זה עיר מקלט. באה התורה ואומרת, שנכנסים לארץ ישראל, מרגישים לפני השם. יורשים את הארץ, רואים את הניסים היומיומיים, רואים את הכל, מרגישים לפני השם. לא צריך לעורר את העם לאותה הרגשה של לפני השם. אבל אחרי 14 שנה של כיבוש וחלוקת הארץ, וכל אחד יושב תחת גפנו ותחת תאנתו, ומרגיש טוב, בריא, מסודר, מאורגן, באה התורה ואומרת, עכשיו, על כל הייווי, יהיה שלט, 40 קילומטר לעיר מקלט, 70 מייל לעיר מקלט, שבשעה שאדם עיסה, יראה את השלט עיר מקלט, הוא יזכור שעיר מקלט זה לא רק מקום ששם רצים אלה שיהרגו בשגגה. עיר מקלט זה מהות, זה אסנס. עיר מקלט רפרזנט, מסמל את הרעיון שלפני השם. טוב לך, אתה מסודר, תחת גפנו, תחת עינתו. הדרך לשמור על זה היא אחת, להרגיש לפני השם. ואת זה עיר המקלט באה לבטא. שאדם יזכור להרגיש ולחיות עם התחושה שלפני השם. ולכן לעתיד לבוא, שתהיה הארץ מלאה בדעת השם, זה לא גרנטי לשום דבר. גם תלמידי רבי עקיבא היו מלאים בדעת השם, והכל התרסק. כי לא מספיק רק להיות מלאים בדעת השם, צריך ביחד עם זה להרגיש לפני השם. אז אדרבה, לעתיד לבוא, שיהיה הרבה יותר אפשרות ללמוד, להתעלות, יכולה המציאות הזאת לתת לאדם תחושה של גבות לב. אני יודע הרבה, למדתי, שניתי. באה התורה ואומרת אז עוד הרי מקלט, לא כי יהיו יותר רוצחים, ודאי שיהיו פחות, אבל דווקא אז שיש לאדם עלייה רוחנית, תמיד יש תחושה, יכולה להיות תחושה, חס וחלילה אין תמיד, יכולה להיות תחושה של גבות לב. באים הרי המקלט ונותנים לאדם את הפרופורציה הנכונה. וזה היסוד של לפני השם. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. את התורה הזאת, את המפתח הזה, של כל קיום תורה ומצוות, תלוי לא רק בקיום של התורה והמצוות, אלא ביחד עם ההרגשה, אני הרי לפני השם, הרי לפני הקדוש ברוך הוא. כשאדם אומר את זה לעצמו, זה נותן פרופורציה אחרת, יחס אחר לכל עבודת השם. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אם כך, פלאי פלאי פלאים. אומר האריזל, כל השנה אנחנו רצים, היצר הרע רודף אחרינו. הרבה פעמים הוא גם תופס אותנו. יש חודש אחד שאפשר לברוח וליצור מקום חדש. ובמקום החדש הזה הוא לא יתפוס אותנו. המקום החדש הזה נקרא לפני השם. המקום החדש הזה קוראים לו אלול. אינה לידו ושמתי לך. קדוש ברוך הוא באותה קריאה אלול בעצם אומר לנו, בוא רב יהודי, הנה יש מקום חדש, בוא. אינה לידו, אני מכין לך מקום ושמתי לך, זה שלך. רוצים לעבור לתפשין סמך א' עם התחלה חדשה בכל המובנים, זה לא מתחיל בראש השנה, זה התחיל ביום חמישי. אינה לידו ושמתי לך. איך תמיד אנחנו רגילים עוד מהחיידר, אלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. מה זה אני לדודי ודודי לי? מה הפירוש של זה? מילה אחת, השתוקקות. Look for. אני משתוקק, אני רוצה. למה אני כל כך רוצה? כי שם אני יודע אני מקבל חיים חדשים. אם אדם רץ זה חודש שאם רצים בו מגיעים לפני השם. זה העינה לידו ושמתי לך. אם כך פילי פלאים, שרבינו שולח מרגלים לרגל את הארץ, כל אחד יודע מה קרה. חזרו, הוציאו דיבה רעה על הארץ, וכל הדור ההוא מת במדבר. אבל משה רבינו זוכה ושולח עוד פעם מרגלים, ולא תמיד שמים לב לזה. בקטע ה-17, וישב ישראל בארץ האמורי, וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם. משה שלח מרגלים. מספרים לנו חז"ל על המרגלים האלו שני דברים. ראשית, בקטע ה-18, אותם מרגלים זריזים היו. מה אמרו? בטוחים אנו בתפילתו של משה, וכבר שלח מלאכים מרגלים לשכבר, והביאו תקלה. אנחנו למדנו מהטעות של המרגלים הראשונים, אנו לא נעשה כן, אלא בקדוש ברוך הוא נאמין ונעשה מלחמה. עשו כך והרגו את האמורי אשר בא. יצאו לרגל, רגלו וניצחו. מתי זה היה? אומרים לנו חז"ל בקטע ה-19, ויפנו ויעלו, כדי לעשות קו, יש אומרים מלחמת סיחון באלול. המלחמה הראשונה על חלק בארץ ישראל היה באלול. מעניין מאוד. מה ראו חז"ל לספר לנו את זה? מהי נפקא מינה אם החלק הראשון בדרך לארץ כובשים באלול או בניסן או בכסלם? מה זה כל כך חשוב? הרי לא באים פה ללמד אותנו היסטוריה יהודית, באים פה ללמד אותנו עבודת השם. מה ההסבר לזה? יותר מזה, שעזרא ונחמיה עולים לארץ ישראל ובונים את חומות ירושלים, בקטע ה-21 בנחמיה פרק ד', הבונים בחומה והנושאים בסבל עומסים באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזקת בשלח, יד אחת מחזיקים את הרובה, ביד שנייה מחזיקים את הפטיש, את המסמרים, את העצים. לא היה פשוט. ציבור קטן עולה 10,000 איש, בונים את החומה, הסיכוי לבניין החומה קטן מאוד, אבל בונים. מתי גמרו לבנות את החומה? ותשלם כדי לעשות קו החומה ב-25 לאלול, ל-52 יום. עזרא ונחמיה מסיימים לבנות את חומות ירושלים מתי? באלול. גם פה, מה זה כל כך חשוב שהם סיימו את זה באלול? ואם זה היה בחודש אחר? פלאי פלאים, לאוזן שומעת ועין רואה. בתחילת ספר דברים בקטע ה-20, כשמשה משחזר את כל מה שהיה במדבר, אומר משה לעם ישראל, ואומר עליכם בתם הדר האמורי אשר השם אלוקינו נותן לנו. ראה, תסתכלו, אומר לנו משה, נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ, עלה רש, כאשר דיבר השם אלוהי אבותיך לך, אל תראה ואל תחת. משה דיבר באופן מאוד ברור, one way ticket, עלה רש, אל תראה ואל תחת, קדוש ברוך הוא איתנו. אבל מה הייתה התגובה של העם? ותקרבון אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליה. ביקשתם לשלוח אנשים? מה כתוב כאן? פלאי פלאים. נתבונן היטב פסוק ב', ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, אומרים הקדמונים, אנשים לפנינו ויחפרו לנו ראשי תיבות אלול. אנשים לפנינו, כדאי לסמן את המילים האלה, ויחפרו לנו ראשי תיבות אלול. הסיבה שדור המדבר, דור דעה, לא זכה לראות את הארץ, כי הטעות שלהם הייתה, דבר ראשון צריך אנשים לפנינו. והם לא הבינו שמה שלפנינו זה השם לפנינו, ולא אנשים לפנינו. אנחנו דבר ראשון צריכים לבדוק מה קורה. אחר כך נקבל החלטה אם כדאי או לא כדאי. אנשים לפנינו ויחפרו לנו. זה הייתה הנפילה הגדולה. לכן, התיקון של זה, באופן חלקי, היה שמשה שולח את המרגלים בפעם השנייה, באלול. ואלה המרגלים באים ללמד את העם, לא האנשים לפנינו, הקדוש ברוך הוא לפנינו. ארץ ישראל זה לפני השם. עזרא ונחמיה בונים את חומות ירושלים. הסיכוי להצלחה אפס. כל האויבים מסביב, מי שיעיין קצת בפרקים בנחמיה, אין שום סיכוי. זה פשוט היה הפוך על הפוך בכלל להצליח. והנה הכל מסתיים. מתי? באלול. בקפאי באלול. ביום שבו הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את עולמו. האדם נברא באלף, בריאת העולם בקפאי. העולם מושתת מאבן השתייה מירושלים. כי המפתח לקיום של הארץ ושלנו העם והעולם כולו. עד כמה שלא טועים ואומרים אנשים לפנינו, אלא מבינים השם לפנינו. אז הכל מקבל צורה לגמרי אחרת. זה אלול. אלול זה עינה לידו ושמתי לך. קדוש ברוך הוא נותן לנו מקום, מקום חדש, שאיתו עם המקום הזה אפשר לעבור לשנה חדשה. העבודה שלנו לדעת לנצל את ההזדמנות הזאת. איך אומר רבינו יונה בשערי תשובה מיד בהתחלה, דבר פלאי פלאים בקטע ה-16, ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו, ויש לו מנוס לנוס שמה. החוטא יכול לנוס, יש לו לאיפה לרוץ. והמנוס הוא התשובה. אלו. והוא עומד במרדו, ואינו ברעתו. ובידו לצאת מתוך ההפכה. אבל הוא לא רוצה. שיח הבן יונה ואומר, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה על העניין הזה, משל, לקט של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים. וחתרו מחתרת. פרצו ויעברו ונשאר אחד מהם. בבוקר מגיע שר בית הסוהר, בלילה הם ברחו, עשו איזה טנו לאיזה מערה וברחו. בבוקר מגיע שר בית הסוהר, ראה מחתרת חתורה, והאיש ההוא עודנו עצו, הוא נשאר לשבת. ויח אותו במתאו ויאמר לו, קשה יום הלו מחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיירת להימלט לנפשך. הרבה הרבה שנים שלמדתי את רבינו יונה הזה בכל חודש אלול, לא הבנתי אותו. הרבה שנים. עד הרבה. אלה שבבית האסורים, מגיע להם עונש. הם יושבים שם. מי שבורח, מגיע לו עונש כפול. כי הוא ברח מבית האסורים. זה שלא ברח ונשאר, מגיע לו מתנה מיוחדת. אז הנה בא שר בית הסוהר, במקום לחזק אותו שלא ברח, נותן לו מכות. למה לא ברחת? מה אומר פה רבינו יונה? נדמה לי אחרי הרבה שנים, שהעומק של רבינו יונה זה פלאי פלאים. כל השנה אנחנו אסורים על ידי היצר הרע. הוא קובל אותנו, הוא קושר אותנו. יש חודש בשנה שאפשר לברוח, יש איזו מערה שהוא לא מכיר אותה, ודרכה אפשר לעבור לתו שין סמך א' בלי שהוא ירגיש. אז מי שחכם רץ לאותה מערה ויוצא בתו שין סמך א', הטיפש נשאר לשם. שר בית הסוהר זה אותו יצר הרע, הוא זה שאומר לזה שלא ברח. זה הרי התרגיל של יצר הרע, הוא בהתחלה חבר, הוא יצר הרע, הוא השטן ומלאך המוות. הוא בהתחלה בא כחבר, כמו שאומרת הגמרא בסוף סוכה, כרע, ואחר כך הוא אומר לזה שלא ברח, טיפש. הרי בזה שלא ברחת מה אמרת? אהבת את אדוני. מי זה האדון שלך? אני יצר הרע. אני לא האדון שלך, הקדוש ברוך הוא האדון שלך. אבל אלה שברחו, הם זכרו שהאדון האמיתי שלהם זה הקדוש ברוך הוא. זה האלול. אינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. זה העומק בדברי הקיצור שולחן ערוך שפתחנו בו. כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה. שאלנו מה הקשר בין עת רצון להרי המקלט. כל היסוד של הרי המקלט נובע מרצונו של הקדוש ברוך הוא לתת מקום למי שאיבד את מקומו. זה עת רצון, זה זמן של רצון שאדם נכנס לעיר המקלט. אלול זה העת רצון. אם נדע באמת להבין שזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, זאת התורה, זה המפתח. ואם הדברים האלה אמורים בכל אלול, באלול של השנה על אחת כמה וכמה, שאיננו גם רואות איך ארץ ישראל מצטמקת ויכולה חס וחלילה עוד יותר להצטמק בזמן מאוד קצר. ברגע שנתחיל להבין ולהאמין שמה שמקיים אותה זה עד כמה שאנחנו מרגישים לפני השם, עד כמה שעוד קצת לפני השם נרגיש בעבודה של החודש הזה, שנאמין בזה, אז גם נראה איך ארץ ישראל, שנראה חסרת סיכוי, עומדת ומתרחבת מחדש. זה, נדמה לי, הדבר הטבעי והמתאים ביותר, לפתוח איתו את חודש אלול, את יסוד העבודה הזאת. בכל החגים והמועדים אנחנו מוצאים רק שלוש פעמים את המילים לפני השם. בראש השנה, ונזכרתם לפני השם. ביום כיפור, לפני השם תתארו, ובסוכות ושמחתם לפני השם. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו, מה שנדרש מאיתנו דבר ראשון, שנזכור אנחנו מה מוטל עלינו. אם נזכור מה מוטל עלינו, יתקיים בנו ונזכרתם לפני השם. ואחרי שנזכרים לפני השם, הדרך כבר מאוד קצרה ללפני השם תתארו, והיא מובילה והוסמכתם לפני השם אלוקיכם.